ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. הדברים שנאמר הערב יהיו לעילוי נשמת יניב בן מיכאל, נשמתו עדן, לגאולת עם ישראל באחישנה, רפואה שלמה מהרה לאורה בת נעמי, חנה בת שלום ודינה, מרדכי בן ימנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל. לעילוי נשמת שלום בן חיים עוזרי, דינה בת שמעון, חיים נגר בן ברכה, ציון בן שוקר, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים על הביזיונות והייסורים. אחרי שלמדנו בפרקים הקודמים סיבות שגורמות לביזיונות, סוגי הביזיונות השונים, מדרגות בקבלת הביזיונות, וגם את מעלות הביזיונות, עכשיו ניגשים לעיקר, איך מתמודדים עם ביזיון. איך הופכים את הביזיון לסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. איך עולים במעלות הקדושה? איך מגלים את העושר האמיתי בעולם הזה ובעולם הבא? אחרי שמכירים את המעלות הרבות שיש לביזיונות, לא זקוקים כל כך לשכנוע שביזיון מועיל, ושהוא מתנה מהשם יתברך, שמזכת האדם בחיי עושר בשני עולמות. למרות שהידיעה נקלטת במוח, הלב נרתע מביזיונות. ניתן לומר שהמרחק הגדול ביותר בעולם הוא המרחק בין המוח ובין הלב. עכשיו אנחנו נשתדל לקצר את המרחק בין המוח לבין הלב. כי ידוע וידעת היום צריך והשבות אין לבבך. והמרחק מהראש ללב לפעמים יותר רחוק ממזרח למערב. אם נדע את התחבולות שנלמד עכשיו, זה יסייע לנו להתמודד עם ביזיונות, ונוכל להפנים בלב כל מה שהשכל מבין ויודע. ואם המוח שלנו והלב יהיו שווים, ושניהם ישלימו בשמחה עם ביזיון, נפתחים שערי שמיים, ואדם עולה מעלה מעלה בדרכו אל השלמות ואשרי חלקו. התחבולה הראשונה, צריך שאדם יזכור מהי התכלית שהוא נמצא בעולם הזה, ושהכל זה מעט השם יתברך, ושהכל זה לטובה. זאת תחבולה עיקרית בקבלת ביזיונות. אבל לא רק זו, אלא על ידה משיגים חיים מאושרים. התחבולה הזאת היא בת חמישה שלבים. דבר ראשון, צריך להכיר מהי התכלית שלנו בעולם הזה. דבר שני, זה להכיר את הקושי שיש בניסיונות, בביזיונות ובייסורים. דבר שלישי, להאמין ולדעת שהכל מעט השם יתברך לטובה. דבר רביעי, לא לבעל מהטעם המר של התרופה. ודבר חמישי, לחיות בשלום עם עצמו. מי שלא יודע מה התכלית שלו בעולם, זה כמו נהג ישראלי שנוסע ברחובות סין ולא מבין את הכתוב על התמרורים. אז הוא לא יודע לאן לנסוע, איך להגיע למטרה, לתכלית. זה מה שעשו עכשיו האוקראינים לרוסים. הורידו להם את השלטים כדי שהם לא ידעו לאן הם נוסעים. לא שזה מסובך כל כך להתמצא, כי יש ווייז ב-GBS, אבל נראה לי שהרוסים לא אפשרו להם לצאת עם פלאפונים, משום שלא ראינו סרטונים שהרוסים מצלמים, וכנראה פוחדים שהם ידווחו אחר כך על ההפסדים במלחמה, אז דואגים שלא יישאר שום ראייה. יותר מזה, הרוסים נתנו הוראה שכל החיילים הרוסים שמתים במלחמה ישרפו אותם. לא להשאיר שום ראיות. שמעתם דבר כזה? כן. אז אם כן, אדם שלא יודע מה התכלית בחיים, הוא לא יודע למה הוא בא לעולם. הוא חושב, בא לאכול, אני יודע, סטייקים, ליהנות, ללכת לים, לטייל, לעבוד. זהו. אם הוא חושב שזה התכלית, הוא נמצא בסין. מי שרודף אחרי תאוות הגוף בעולם הזה ולא מבין מה נדרש ממנו מעת הקדוש ברוך הוא שברא אותו ונתן לו נשמה, הוא לא יוכל להתמודד עם ביזיון. אם יפגעו לו בכבוד, הוא יכול להגיע למצבים הכי גרועים שאפשר לתאר. והיות ורוב אנשי העולם לא מבינים את התכלית, לכן הם סובלים בהתאם. לכן כצעד ראשון להתמודד עם הביזיון, צריך לדעת מה תכלית האדם בעולם הזה. זה למעשה שיעור בשביל פוטין. אם הוא היה שומע את השיעור הזה והיה מקשיב, הוא לא היה מקשיב, אבל נגיד שהוא היה מקשיב, ושומע עד הסוף, יכול להיות שהוא היה משנה פאזה. אבל אין סיכוי. למה אין סיכוי? כי בן אדם שהוא מונחה על ידי מידות של גאווה, כוחניות וכו', הוא לא יכול להבין שום דבר. הוא הצודק, הוא המבין, ואף אחד לא יגיד לו כלום. ואם הוא נכנס כבר למהלך הזה לצאת מפה מופסד, זה ביזיון גדול שאפילו המן לא יכול היה לעמוד בו. איך אפשר לעמוד בזה? אפילו אם אחד לא משתחווה לו, אז הוא ישמיד עם שלם. אם לא יסכימו האוקראינים והמערב למה שהוא אומר, הוא לא יפסיק, וזה יכול להתפתח למלחמה גרעינית. אין לו שום בעיה עם זה. הוא יכול להקריב 100,000 חיילים רוסיים, אין לו שום בעיה. העיקר שהוא ינצח. הוא לא יכול לחזור אחורה. אין אחורה, רק קדימה. עד שלא יתכופפו ויסכימו לתנאים שלו, הוא לא יסכים. והוא מצא באמת אנשים שהם חלושים מאוד, הם לא בשביל מלחמות, הם איחוד אירופי, הם רוצים לחסל את העולם, לא כמוהו עם טנקים, עם זריקות. הם עם זריקות ומסכות, חונקים את האנשים, וזהו. וזלנסקי, זלנסקי זה, הוא שייך לפורום הכלכלי של שוואב, קלאוס שוואב. זה ההיטלר של העולם עכשיו. וגם פוטין. הוא מבני טיפוחיו של קלאוס שוואב. ושניהם כביכול נלחמים. עכשיו תראו זה תרגיל. יש הרבה פליטים. הפליטים יוצאים עכשיו מאוקראינה לפולין ולשאר המקומות. ואז מה? אומרים להם, רגע, אתם לא מחוסנים. אוקראינה רק 34% התחסנו. אז עכשיו אתם צריכים לקבל בוסטר. שמעתם? אז אני מציע לאוקראינים, אפילו שהם לא שומעים אותי, מהבוסטר ודאי תמותו. אם תחזרו בחזרה, יכול להיות שתפגע בכם הפצצה, יכול להיות שלא. אבל לפחות יש סיכוי שתחיו. תרגילים יפים. ימים יגידו מה היה פה. אף אחד לא יודע מה הולך היום בעולם. הכל פייק ניוז. גם מה שרואים שבורחים, זה על מסכים ירוקים כמו זה. מסך ירוק, מדבר, מסריטים סרט מאחורה, ומראים שכאילו השדרן שמה. ואם מראים שיש רוח, שמים ונטלטור, והוא אומר, ואם צריכים אנשים שירוצו, אז אומרים, 1, 2, 3, ומתחילים לרוץ וגומרים את השוט וזהו. מאחר כך מראים לנו גם שהם עבדו עלינו. זה עלמא דשיקרא שאין כדוגמתו. אתה לא יכול לדעת שום דבר מה אמת ומה שקר. אבל בינתיים אדום נלחם באדום, זה שניהם מאדום. אבל צריך להיות גוג ומגוג, תזכרו. הגאון מווילנה אמר שאם רוסיה תעבור במלחמה את מצרי הדרדנלים, תצפו למשיח. טורקיה אומרת שהיא לא תיתן להם לעבור עכשיו, ונראה אם הטורקים יצליחו לעמוד בזה, כי מר פוטין הוא מאוד אגרסיבי. אז בואו נראה, ימים יגידו. מכל מקום מה שאני אומר כרגע, זה היה טוב מאוד לפוטין ולכל מי שדומה לו, ואתם תזהו את עצמכם תכף אם אתם שייכים לצד שלו או לא. מי שרודף אחרי תאוות הגוף והנפש בעולם הזה ולא מבין מה השם דורש ממנו, לא יוכל להתמודד עם ביזיון או פגיעה בכבוד. היות ורוב אנשי העולם לא מבינים את התכלית, אז הם סובלים בהתאם. לכן צעד ראשון להתמודד עם ביזיון, צריך לדעת מהי התכלית שבאנו לעולם. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא לא היה מוכרח לברוא את העולם, אלא בגלל שהוא טוב ומידתו להטיב, ברא ברואים כדי להטיב להם. זה הסיבה. הוא לא צריך אותנו. לפני שהיינו הוא היה, אחרי שנהיה הוא יהיה. הוא לא צריך אותנו. אבל כיוון שהוא טוב לכל, אז הוא ברא ברואים להטיב להם. דבר שני, הקדוש ברוך הוא רוצה שנכיר את גדולתו, ושהוא ברא את העולם בחוכמה, כי על ידי שנכיר זאת, אז נראה ממנו, נאהב אותו, ועל ידי זה נתקרב אליו. וכשנתקרב אליו כמה שיותר נזכה יותר, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז נהיה דבוקים בטוב הנצחי לנצח. כי הוא ברא אותנו עם נשמות שהם חלק אלוה ממעל. והנשמה שלנו היא נצחית. הגוף זה פיג'מה, שמים אותה בקבר, והנשמה זה אתה חי לנצח. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. דבר שלישי צריך לדעת, שהקדוש ברוך הוא רצה שנהיה בעולם כזה מגושם. היה יכול לברוא אותנו כמו המלאכים, בלי גוף. אנחנו נשמות כמו המלאכים, אבל בתוך גוף. והוא רצה דווקא שיהיו קרוצי חומר גס, ושנוכל למרות זאת להגיע למדרגות יותר גבוהות מהמלאכים. הייעוד שלנו בחיים זה להתגבר על המגבלות של הגוף החומרי, להשליט את הנשמה על הגוף, ולשלוט בכל התאוות שטבועות בנו מצד הגוף, ולהתגבר עליהן. ואיך עושים זאת? על ידי שלומדים בתורה ומקיימים את המצוות. זה הדרכה איך מנצחים את יצר הרע וחילותיו. נמצא שהתכלית שלנו, אנחנו היהודים, בעלי הנשמה היהודית, זה שנתעסק בתורה ונקיים את המצוות. רק אנחנו קיבלנו את התורה. אומות העולם קיבלו 7 מצוות בני נוח. הם לא רצו לקבל את התורה. ביקש לתת להם לפנינו, הם לא הסכימו. רק העם היהודי אמר נעשה ונשמע, וקיבלו את התורה ואת הזכות להיות הנציגים של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, אם אנחנו מגשימים את מלוא היכולת הרוחנית התמונה בנו, עוסקים בתורה ומצוות, אנחנו מתקדשים, כמו שאומרים בכל מצווה, אשר קידשנו במצוותיו. וכשאדם מתקדש, אז הוא גם מקדש שם שמיים. דבר רביעי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וכל הברואים במאזן מדויק להפליא, כדי להבטיח שיש לנו בחירה חופשית. אם אנחנו בוחרים מרצון, מגיע לנו שכר לעולם הבא. אנחנו צריכים לברור את הטוב מתוך הרע, כי בעולם יש טוב ורע מעורבבים יחד. ואנחנו צריכים לברור רק את הטוב מתוך הרע. אומר הרמח"ל הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן, שאנחנו צריכים לשאוף לשלמות, שזה הטוב הגמור. ואנחנו צריכים להתרחק מהחסרונות, שזה הרע. וכל שאר הברואים בעולם נבראו לצורך ישראל ולהשלמת ענייניהם. גם מה שאנחנו רואים שיש מלחמה עכשיו, שנפתחה שם, זה איתות לנו לקראת מלחמה שעומדת להיות כאן. כי תמיד הקדוש ברוך הוא קודם כל מכה באומות העולם, ומראה את השבט איך הוא יכול ברגע אחד, שכל הפרשנים הצבאיים וחברי הכנסת ואפילו לפיד, הגלגל ספר של נפתולי בוטן, הוא אמר שאין סיכוי שתהיה פלישה של רוסיה. לך תסמוך עליו מחר שהוא ירש ממשלה. אז כל מה שקורה בעולם, עם ישראל צריך להתבונן ולהבין מה המסר שהקדוש ברוך הוא שולח לנו דרך שם. אז יוצא שבארבע הנקודות הם בעצם אחת. היות והנשמות שלנו הם חלק אלוה ממעל, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חלק ונחלה נצחית בעולם של האינסוף, והוא ברא את העולם גשמי והלביש בתוכו נשמה קדושה בתוך בשר ודם, ותכנן את האמצעים שבעזרתם נוכל לזכות, שזה התורה והמצוות, ונוכל להשיג שלמות ולהיות דומים למלאכי מעלה שהם שלמים. לכן צריך כל הזמן להתייגע, לברר מה טוב ומה רע, ובסוף אנחנו נהנה מיגיע כפינו. וידוע שאדם מתבייש לקבל לחם חינם, כרבי יודן בר חנין בגמרא בירושלמי, מי שאוכל מה שאינו שלו מתבייש להביט בפניו של הנותן. אם אתה, אין לך, אתה צריך לצפות לשולחן של מישהו אחר, אתה מתבייש. יש אנשים שמוכנים לרעב ולא לבקש. יש אנשים שבקורונה התאבדו בגלל שמנעו מהם פרנסה. אמרו להם, אין יותר עבודה. אתה יוצא, הוא לא יכול לפרנס בכבוד המשפחה. מתאבדים. זאת אומרת, קשה לאדם לסבול את הבושה שהוא נזקק לאחר. מי שראה את הציור של כלב שעושה ומחכה מתי שיתנו לו והוא קופץ לתפוס ממך איזה משהו מיד, ככה זה נראה פחות או יותר. לפיכך, הקדוש ברוך הוא שיגר את הנשמות לעולם הזה, שהם תזכנה על פי דין, מתוך מעשים טובים, מרצון ולא באונס, והם יוכלו את פרי היגיעה, ואז יקבלו מעמד ראוי בגנזי מרומים, ולא תתביישנה לחזות בנועם השם כאוכלי חינם. זה הבסיס להכיר את התכלית, למה באנו לפה. עכשיו, אם נסכם את ארבע הנקודות הללו, אז תכלית האדם בעולם לנצל את הבחירה החופשית כדי להשלים את הנשמה, והמשימה ניתנת רק כאן בעולם הגשמי על ידי עמידה בניסיונות, והביזיון הוא אחד מהניסיונות המצויים ביותר. למה אם אני מכיר את התכלית, זה תנאי חיוני להתמודד עם ביזיונות? כשבא ביזיון לאדם, מישהו בא ומבזה אותו. יש פה יהודי שהיה היום בבנק, הוא קיבל תרומה 1,000 שקל במטבעות קטנים, 10 אגורות, חצי שקל, פקט כזה. הוא הלך לבנק, עמד בתור, אחרי חצי שעה שהגיע זמנו, לא מסכימה הפקידה, קוראת למנהלת, והיא גוערת בו, מבזה אותו לפני כ100 אנשים, מה זה? אנחנו לא פורטים, תספור לבד, מה אתה עומד בתור? אתה מפריע. ואז זה עשתה לו בושות, הלבינה את פניו לגמרי. עכשיו המזל שהוא שמע את השיעורים האלה, והוא הבין שזה ניסיון, אם לא אני מכיר אותו. הוא היה מפרק את הבנק, מפרק את הבנק, והוא עומד בניסיון, ולא תאמינו, הבן אדם הזה, כמו תתלה, אומר לה, אבל לא הבנתי, יש לכם מכונות, שלפי משקל של מטבעות, יודעים כמה יש, זה לא כך. אני לא פותחת את המכונה, אני לא זה, אתה שמעת? תזוז מהתור, תעשה את זה לבד. היא מצלצלת לסניף שהוא שייך לשם, והיא צועקת על המנהל, והמנהל ההוא צועק עליו, מה אתה עושה? יש חוק של כסף מזומן, ואתה צריך לדווח מאיפה קיבלת ולמי אתה הולך לתת. אז הוא אומר לו, רגע, זה מ10,000 שקל ומעלה, לא מ1,000 שקל. לא, טוב, באמצע הבנק הוא יושב, מתחיל לספור, סופר, מסדר, חבילות, ערימות. בקיצור, יצא לו בינתיים משהו ספר, 600 שקל. פתאום ניגש אליו איזה חרדי, ואומר לו, אתה יודע מה? תן לי 600 שקל, אני צריך בשביל פורים. אני מחלק צדקה לאנשים, אז במקום שאני אפרוט בפורים, אתה יודע מה? תן לי, אני אתן לך 600 שקל. בדיוק משהו ספר, בדיוק, הוא אומר לו, קח את זה. לקח את הכסף, עכשיו הוא עובד בהצולה. אתם יודעים מה זה הצולה? קשור למדע, כן? שאם יש חס ושלום, איזה אירוע וכולי, אז הוא עם הקטנוע מגיע מיד, מציל יהודים. הוא היה צריך להשיג בשביל מבעירים לפסח, לתנור, הוא היה צריך להשיג כל מיני חלקים של גז. אז הוא הלך לאחד שזה ההתמחות שלו, והבן אדם מסתכל עליו עם פרצוף זועף, ואומר לו, יא חביבי, אין לי, מי עשה לך בכלל מבערים כאלה? זה לא תקני, ואין לזה בכלל את כל המוטרות ומה שאתה רוצה, אין. טוב, הוא יוצא החוצה, הוא מצלצל להוא שעשה לו את המבערים. הוא אומר לו, תשמע, אומרים לי, אז הוא אומר, טוב, תבוא אליי, אני אסדר לך, אני בעצמי את ה... תוך שהוא מדבר עם ההוא ובא לסיים, יצא בעל הבית הזה שגער בו, ופתאום ראה שעל הקטנוע יש את המעיל של מדה, הצולה. אז הוא אומר לו, בוא, 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 לא ידעתי שאתה מהצולה, אתה מציל יהודים, אני אציל אותך, בוא, כנס. כנס, פנה לטכנאי, אמר לו, תעזור לו, תעשה לו את הכל, סדר לו תוכנית בדיוק, איך זה יעבוד, מה, מומי, מי. בקיצור, פה שאומר לו, רגע, רגע, לפני שאתם עושים תוכנית והכל, אני רוצה לדעת כמה זה עולה, כי אין לי מספיק כסף, אני מבין שזה עולה הרבה כסף, אני לא יודע אם אני, יש לי את זה. אומר לו, חביבי, אתה עכשיו מציל יהודים, אני מציל אותך. אתה תשלם מתי שיש לך. תן מה שאתה יכול, ומה שנשאר, מתי שאתה רוצה. אני לא רושם, מאמין לך, אין לי שום בעיה. טוב, פונה לגברת שם הפקידה, אומר לה, קודם כל תורידי לו 20%, כאילו הוא טכנאי גז. ואחר כך תעשי לו חשבון ולא לרשום. מה שיש לו ייתן ומה שלא. הקיצר עשו לו את כל העבודה, שאם לא היו עושים לו את העבודה, הוא היה צריך להתרוצץ עוד ועוד ועוד ועוד. בסוף היא אומרת לו, הוא שואל אותה, מה החשבון? 600 שקל בדיוק. משהו קיבל מהחרדי 600 שקל, זה משעלה, אין חוב, אין כלום, זה עם ההנחה, כולל הכל, חזר הביתה, כל הביזיונות ניקו אותו, אין לו עבירות יותר, הוא נקי, ביקשתי ממנו ברכות לאנשים חסוכי ילדים, כי מי שקיבל ביזיון ועמד בו, יש לו כוח לברך יותר מהצדיקים. זה היה הסיפור היום. מדהים. אבל מי יכול לסבול דבר כזה שהוא צודק, שחובה על הבנק לפרוט, ויש לו מכונות בשביל זה, וצועקים עליו וגוערים עליו כאילו הוא בא לשדוד את הבנק. ולפני כולם, ובלא הצדקה. מילא, בוא אדוני, בוא אני אסביר לך משהו, ולהגיד לו בצד, סליחה, יש לנו בעיה, תקלה, לא יודע מה, וזה, עמך סליחה, אם תספור, נשרת אותך עם... לא! איי, 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 איי. יש לה מזל שהוא למד את השיעורים האלה. אם לא, יכול להיות שמישהו מהצולה היה צריך לבוא להציל אותה מהצולה. בכל אופן, אנחנו רואים ככה. צריך לדעת, אמרנו, שהקדוש ברוך הוא, חשוב שהאדם ידע את ההכרה של התכלית, למה הוא בא, ולמה בא בזיון לאדם. כי אם הוא לא רואה את התכלית, הוא ניצב בפני פגיעה רגעית בכבוד המדומה שלו, ושרירות הלב לא תיתן לפגיעה לחלוף. ואדם כזה יכול ליפול מיד בכעס, שנאה, נקימה, נתירה, ויכול במקרה כזה לאבד שני עולמות. כבר בעולם הזה הוא טועם גיהנום, כמו שאמר המן הרשע, וכל זה איננו שווה לי, שאפילו אם יש יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה לו שכל העולם משתחווים לו, 127 מדינות משתחווים, רק יהודי אחד לא משתחווה. הוא אומר, כל זה לא שווה לי. וגם אם יש לו בית מסודר ויש לו מכוניות ויש לו פרנסה בשפע ואישה וילדים ובריאות והכל, אבל אם פגעו לו בכבוד, הוא יכול לאבד את שני העולמות. וזה בשביל דבר שאין בו ממש. אבל מי שחי ויודע מה התכלית הנצחית, שוקל היטב את ההפסד שיש לו הרגע מול הרווח הנצחי שהוא יכול להרוויח. מה שווה כבוד בעולם הזה? אפס אפסים. מה שווה איפוק ושהוא מעביר על המידות? כמה הוא יקבל בעולם האמת? הרי כתוב, תולה ארץ על בלימה. אם יש מריבה ומישהו בלם את הפה ולא ענה, כל העולם כולו עומד בזכותו. עין לא ראתה ואי אפשר לשער. ככה מי שמכיר את התכלית מוכשר להתמודד עם ביזיון ברוגע, במתינות, במחשבה על התועלת שיהיה לו בעולם האמת. דרך אגב, הגברת הזאת, המנהלת של הבנק פלוס המנהל של הסניף, איבדו את העולם הבא שלהם. אם הם לא יחזרו בתשובה ויפייסו את הבן אדם, הם איבדו את העולם הבא. כי המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתם רואים? ברגע אחד הם הפסידו את העולם הבא, ברגע אחד הוא קנה עולם הבא וכפרת כל העוונות. אין לו עוונות. לא רק זה, אם יש להם זכויות, כל הזכויות שלהם עברו אליו. וכל העבירות שלו על הראש שלהם. ככה הדין. השלב השני, הפועל היוצא מהכרת התכלית, זה להכיר את הקושי בניסיונות ובייסורים. רבי נתן מברסלב, זכר צדיק וברכה, אומר, עיקר הצער שיש לאדם מהייסורים והצרות שעוברים עליו, זה רק בגלל שלוקחים לו באותה שעת הדעת, והוא לא מסתכל בעצם שזה לטובתו, שלחו לו מתנה. כי אם הוא יסתכל על התכלית, ודאי זה לא רע, זה טוב. כי הכוונה של השם יתברך זה רק לטובה. או שזה בא להזכיר לו שהוא צריך לשוב בתשובה, או שזה בא למרק לו את העוונות. במקום שיקבל מחלות ואיסורים וצרות ותאונות והפסדים וכו', נו, אז כמה גערות, זה לקח נגיד 5 דקות, נהיית אולי קצת אדום או לבן, ושלום, וזהו, זה עבר. אבל אם אתה לא יודע את התכלית ולא כלום, הראש שלך רק חושב איך נוקמים ואיך עושים ואיך 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 ואיך, וזה לא נגמר. אתה כבר מתחיל את הגיהנום מעכשיו. אז לכן אדם צריך לסמוח בייסורים, אם הוא מסתכל על התכלית. לכן, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו אמן, אומר, כשיש לך דעת, ואתה מסתכל על התכלית, אתה לא תרגיש אף פעם צער מייסורים. כי אתה מבין שהקדוש ברוך הוא טוב ומטיב לכל, והכל לטובה, מה לעשות? לפעמים צריך לקחת הילד טיפול שיניים, מה לעשות? לפעמים צריך לקחת אותו קופת חולים, יש לו דלקת, מה לעשות? לפעמים צריך ניתוח גם, ניתוח, לחתוך את הילד, להוציא לו אפנדיצית, להציל אותו, מה לעשות? אז מה נגיד? שהרופאים הם לא טובים? מה נגיד? שבית חולים זה לא טוב? מה נגיד? קורה שיש דברים כאלה. אבל פה, אם אתה מקבל איסורים ואתה מקבל בזיונות, זה לא קרה סתם. מן השמיים שולחים לכל בן אדם מידה כנגד מידה. לפי ההתנהגות שלך, ככה אתה מקבל. אז על מי אתה מתרעם? תתרעם על עצמך, אתה גרמת. זה כמו אדם שאכל אוכל מקולקל, הוא הריח שזה לא טוב. אבל הוא היה רעב, לא התאפק, אכל, בית חולים. אז על מי אתה מתרעם שעכשיו צריכים לעשות לך כל מיני טיפולים כאלה ואחרים? נמצא שעיקר שלמות הדעת של האדם זה לא לבעוט ביסורים ולא להתבלבל ממה שעובר עליו, ובפרט לא מהביזיונות, שזה הדבר הכי קל. זה לא מכות בגוף, זה לא מחלות שלא יוצאות, זה לא טיפולים, זה לא הפסדי ממון איומים, זה לא, זה בסך הכל החלפת צבע. יש כאלה שצובטים את הילדים שיהיה להם אדום, שזה יפה. פה בלי לצוות אותך, אתה נהיה אדום. וזה מחפר עוונות. מה יש? אדם צריך להאמין שהביזיונות זה לטובתו הנצחית. אבל בגלל שזה ניסיון קשה, לא כולם מורגלים בזה, אולי אחרי שנלמד קצת, אולי זה יעזור לכמה אנשים כמו שעזר לבחור שדיברנו. לכן, מי שלא מתבלבל ולא כועס בשעה שמבזים אותו, כי זה רק אחד מהניסיונות, והוא מבין שהכל לטובתו הנצחית, אדם זה זוכה לשלמות הדעת, ואם הוא מקבל דעת, ודאי שהוא עומד בניסיון, מתמודד בהצלחה. השלב השלישי, זה להאמין באמונה שלמה, שהכל זה מעת השם יתברך. כמו שאנחנו אומרים, ב-13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. אין עוד מלבדו. נמצא שמי שכועס על זה שביזה אותו, שבעצם נשלח מן השמיים גלגלו, חובה על ידי חייו שהוא יבזה אותך, הוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, ואתה כועס בעצם על הקדוש ברוך הוא ששלח אותו. אבל מי שמקבל את הביזיונות והייסורים בשמחה ובשלוות נפש, הוא מגלה ביטחון בקדוש ברוך הוא, ואוהב את השם, ומעורר בזה רחמים, וממתיק את כל הדינים שיש עליו. האורחות צדיקים, בשער השמחה אומר, חביבים ייסורים. ועוד אמרו, בתענית חטא, כל השמח בייסורים מביא ישועה לעולם. ולעולם ירגיל עצמו לומר, גם זו לטובה. וגם ירגיל עצמו לומר, כמו בתענית כף א', כל מה דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא רק לטובה. יש הרבה רעות שסופן טובות. אבל צריך סבלנות לראות את זה. דרשו ריבותינו, עודך אדוני, כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. משל, בני אדם רצו ללכת בספינה. אחד נקע את רגלו ולא יכול להתהלך, צריך להבהיל אותו לבית חולים, והשני עלה לספינה. זה שלא עלה והפסיד את הנסיעה, כלל את יומו, איזה חיים יש לי, תמיד קורה לי. לימים נשמע שהספינה טבעה. ואז הוא הודה לקדוש ברוך הוא שנקע לו את הרגל. עכשיו הוא הבין שהשם עשה איתו חסד. כי אם לא, הוא היה טובע עם כולם. אז לפעמים, הרבה מקרים שאנשים פספסו טיסה, ואחר כך היה אסון, היו הרבה מקרים שהיו פיגועים עם אוטובוסים, שהיו אנשים שלא עלו בדיוק לאוטובוס, הפסידו אותו וניצלו מהפיצוץ וכן הלאה. אז אדם לא יודע, אבל הכל נעשה לטובתו. גם מי שנפגע בסוף ומת, גם צורת המוות ואיך שהוא נפגע ומתי שהוא נפגע, גם לטובתו. יש דברים שמתכפרים לאדם רק במיטה. ונגיד שאדם חייב סקלה על עבירות שהוא עשה, נגיד הוא חילל שבת בפרסיה, שהעונש על זה סקלה, אדם כזה מת בתאונת דרכים, אז זה כפרתו, כי זה הדין שלו. אז זאת אומרת, אדם, גם אם מת, וגם אם בצורה משונה, וגם אם בהפתעה, הכל זה עם חשבונות שמיים מדויקים לפי מעשיו. ומי שהביא עליו את כל הצרות, זה הוא בעצמו. לכן, אדם צריך לשמוח בייסורים ובנזקים שקורים לו, כי לא יודע מהי הטובה שתצא מהם. יש מעשה עם נחומיש גמזו, שפעם שלחו אותו ישראל לשלם למלך את המס, ובגלל שהוא צדיק סמכו עליו שלא יעונה לו כל רע, והוא הגיע לבית מלון וראו שהוא סוחב ארגז, ובעל בית המלון היה גוי שדאג לתת לו לשתות טוב והרדים אותו, ופתח את הארגז ומצא שם יהלומים והכל מיסים. רוקן לו את הכל ושם לו בתוך זה עפר מהחצר במשקל זהה. סגר הכל מחדש וזהו. קם בבוקר, אמר לו תודה והלך לדרכו, הגיע למלך. מי זה? אומרים השליח והנציג של היהודים, הביא את המיסים. פותחים, רואים חול. המלך אומר להוציא אותו להורג. מה זה? לועגים על המלך? עושים ממנו צחוק? היהודים מביאים לו חול? היה שם מישהו מהשרים, יש אומרים שזה היה אליהו, אמר לו, אדוני המלך, אולי כדאי לבדוק, אולי זה מהחול שהשתמש בו אברהם אבינו שניצח את ארבעת המלכים. מה זה? אברהם אבינו הלך עם דמשק אליעזר ללחם נגד מיליונים, ארבעה מלכים שניצחו את חמשת המלכים. והוא הלך לשם להילחם בהם כדי לשחרר את לוט שהם שבו אותו. איך הוא יילחם? אתם רואים שהטנקים של הרוסים הם בקבוקים מולוטוב, הם קצת נפט ואיזה חתיכת סמרטוט, מפרקים להם את הטנקים. טנק! טנק! הם בקבוק של ערק. טוז! והטנק נהיה שיקור. זהו. אז מה הוא עשה? אברהם אבינו ידע, אין כוח נגד מיליונים. איך תלחם נגד ארבע צבאות ענקיים כאלה, מעצמות שניצחו חמישה מלכים? אז הוא אמר, אני אעשה מה שבכוחי לעשות, והקדוש ברוך הוא יעשה מה שבכוחו לעשות. מה הוא עשה? התכופף, לקח חול, וזרק את החול לכיוון שלהם. וזה הפך לכידונים, בליסטראות, זה הפך לחיצים, חרבות, והרג בהם כמויות, עד שהם נכנעו ולקח את לוט וחזר. זה נשמע סיפור דמיוני, נכון? אבל זה מה שהיה. אבל אתם רוצים לראות, זה לא דמיוני. מה זה הוריקן? חול. מה קורה לחול? השם מפעיל ונטילטור, לוקח את החול ומרים איתו את כל מה שיש ומעיף, תקרות, בתים, מסעיות, הכל, כאילו זה כלום, כלום. ככה, אתם יודעים שאם כמה גרגירי חול יפגעו בטורבינה של מטוס, הם יחרצו אותה והמטוס ייפול. מקור של ציפור שנכנסת לטורבינה, מפילה מטוסים. לכן מתי שעפות ציפורים, אז לא נותנים למטוסים לעלות. זה האיום הכי גדול, יותר מטילים. ציפור קטנה, המקור שלה כמה הוא קטנצ'יק, נכון? כן, אבל כשמסתובבת טורבינה כזאת במהירות כזאת, אתם פעם נסעתם ונפלה ממסעית אבן קטנה על השמשה שלכם ופאם התפוצצה? מה זה אבן קטנה? לא, זה המהירות. קדוש ברוך הוא, אתה זורק את החול, אני מפעיל את הוונטילטור, ופרר, הכל נהיה חיצים, חרבות וכידונים. אז הוא אמר לו השר, אולי זה אותו עפר. לא יכול להיות שהיהודים יביאו דבר כזה לבזות המלך, מה הם לא יודעים שיתלו את השליח? אמר, טוב, תנסו. הלכו למקום שיש להם עימות אוקראיני-רוסי, ואמרו, תשליחו את זה, השליחו וזה עבד, עבד. חזרו בחזרה, אמרו לו, זה בדיוק החול. טוב, אמרתם, מלאו לו את כל הארגז ביהלומים ואבנים טובות. חזר בחזרה, לאותו מלון בחזור. הבן אדם שם מתפלא שהוא חי, שואל אותו, תגיד לי, מה היה בארגז, לאן הלכת, מה היה, סיפר לו. אומר לו, החליפו לי את זה בחול, וזה, והחול הזה, זה מהחול של אברהם אבינו. הוא שמע ככה, אמר, יא וואי, זה החול שלי, זה אצלי בחצר. הלך גם הוא, מילא לו ארגז, הלך למלך, אמר להם, תגידו, אני הבאתי מהחול של אברהם אבינו, עוד. אמרו, אין בעיה, נבדוק, בדקו, לא עובד. תלו אותו. זה נחום איש גם זו שהיה אומר על כל דבר, גם זו לטובה. אתם שומעים? כשהוא ראה שיש חול במקום ועומדים אותו להוציא להורג, הוא אמר גם זו לטובה. זה לא שהתגלגל מזה משהו טוב, אלא זה עצמו טוב. ומה היה בסוף? זה היה בעצמו טוב. זה הבחינה שאדם צריך להאמין שגם זו לטובה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, ביזיון. ביזיון זה באמת היסורים הכי קלים. קשה לאדם להכיל את זה, אבל זה הכי קל. זה לא מכות, לא פציעות, לא דקירות, לא יריות, לא כלום. זה ביזיונות, בסדר. אמר, אם אתה לא מתייחס, אם אתה עוד מחייך ואתה עושה לו טריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריריר תמשיך מתוק, אתה מזכה אותי, אשריך, תוסיף עוד, עוד. יותר חזק, יותר בזיון, אתה מנקה אותי לגמרי ומעביר לי את הזכויות. תודה רבה. אל תפסיק, אל תפסיק. רגע, אני לוקח כיסא. כן, תמשיך, תמשיך, עוד, 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 עוד. בסוף הוא יתפוצץ. זה צריך להיות חכם בשביל לשלוט בעצמך, להגיע לדרגה כזאת, שאתה לא מתייחס, צוחק. זה ניסיון קל נקרא. עכשיו תשמעו מזה נחום איש גם זו. פעם אחת הוא הלך בדרך, והיה לו שלושה חמורים מלאים כל טוב. בא אליו עני, עני, ועני ביקש ממנו צדקה. אמר לו, אמתן עד שאני יורד מהחמור, ואני אתן לך לאכול. עד שהוא ירד, מת עני. הוא לא סלח לעצמו, וביקש מהקדוש ברוך הוא, שיקטע לו את הידיים, את הרגליים, יסמא אותו בעיניים, ושכל גופו יהיה מלא שחין. בשביל לחפר על מה שהוא לא ירד במהירות ונתן לו לאכול. הוא אשם? אם הוא היה הולך לבית דין, נגיד שהעני תובע אותו בבית דין, בית דין של מעלה, אומר הוא הרג אותי, הוא לא נתן לי לאכול. בודקים, פותחים מצלמות, מסתכלים, אמר לו אני נותן לך, אני יורד מיד, ירד מיד, בינתיים הוא מת. מה הוא אשם? הוא אשם שהוא לא אכל כמה ימים? הוא גרם לו. אבל הוא הבין שגם על זה תהיה לו תביעה בשמיים. והוא עדיף לסיים את חייו באופן הזה, וכך היה לו. הוא נשאר רק בטן וראש, ולא רואה בשחין, שזה מגרד, והוא לא יכול לגרד, כי אין ידיים. ושמו אותו במיטה, שבשביל שלא יעלו נמלים, ויציקו לו, שמו כעריות למטה עם מים, שאם הם יעלו, הם יפלו במים ולא יוכלו לטפס למעלה. וכשבאו להוציא אותו פעם, המקום שהוא היה גר בו, בגלל שהמקום כבר היה מת לנפול, הוא אמר להם, קודם כל תוציאו את כל החפצים שלי, ואחר כך תוציאו אותי אחרון. הוציאו ואחר כך אותו, איך שהוציאו אותו, הכל התמוטט. מי החזיק את זה עומד כל הזמן? הוא. לכן, אם הוא היה יוצא ראשון, היו הורסים לו גם את כל הרכוש שלו. אז הוא אמר ככה, אתם מבינים איזה צדיק זה היה? וזה היה רבי שרבי עקיבא 22 שנה. והוא מבין שעל שגגה בבחינת אונס כזאת עם העני, מגיע וכדאי לאדם בעולם הזה לקבל את כל הצער הזה שהוא בחר בו, אבל בזיונות, תביא, כמה שתביא, גם זו לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה, גם זו לטובה. אתם שומעים דבר כזה? אז ממה אדם יכול בעצם להתבחין? הרי אם אתה סופג משהו, יש 20 סיבות שלמדנו בתחילת הספר, שהם בגללך, שאתה סובל בזיונות, ויש 16 סיבות שזה לזכותך, שמביאים לך זכויות על ידי הביזיונות. עכשיו אתה צריך לבדוק, אתה שייך ל-20 או ל-16. בכל מקרה, אם זה בגללך, מה אתה מתלונן? אתה גרמת. אם זה לטובתך, על מה אתה מתלונן? אתה רק זוכה. אז מכל מקום זה רק לטובתך. אז זה קל להבין. סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו אמן, מוסיף. אדם צריך להתנהג בכל דבר שמביא עליו הקדוש ברוך הוא, בשמחה ובנחת. אתם אומרים את זה כל יום, אולי אתם לא מבינים מה אתם אומרים. אתם אומרים כל יום בקריאת שמע פעמי, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודיך. מה זה מעודיך? בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הביא מודה לו. אם השם מודד לך במידה שמבחינתך היא רעה, ואם הוא מודד לך מבחינה שבעיניך היא טובה, אתה צריך על כל דבר להודות לו. הלכה. אם אדם נפטר לו אבא או אמא או בן, הכי קרובים והכי כואבים, צריך לברך ברוך דיין האמת בשמחה כמו שנולד לו בן. כשנולד בן מברך הטוב והמתים, צריך לברך בשמחה, בטח הוא שמח, נולד לו בן. גם כשלקחו לך את הבן, אתה צריך להגיד ברוך דיין האמת באותה שמחה. הלכה לכל אחד מישראל, לא לצדיקים בלבד, לכל אחד מישראל. כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא עושה בלי חשבון מדוקדק ולטובה. בסופו של דבר זה לטובת האדם גם הנפטר. אז לכן אומר רבי יצחק מברדיצ'ו, כל מה שמביא עליך השם, אתה צריך לשמוח, כמו שאתה אומר, בכל מעודיך. בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הביא מודה לו מאוד מאוד. וכל מה שעושים מן השמיים, לטובה. כי מהשם לא תצא הרעות והטוב. הכל זה ממך. ועד רבה, אם בא לך רעות, הקדוש ברוך הוא ממתק את הדינים מעליך, והופך אותם לרחמים, ועושה מרע טוב. ומוציא לך מים מצור החלמיש. מים זה חסדים, זה רחמים. והוא מוציא לך מצור החלמיש, מהדינים הכי קשים. לכן, מי שמאמין בשם יתברך, קל לו. הוא מבין שאין דבר רע יורד מן השמיים. אבל אם חסר דעתו, והוא לא מבין את מעשה השם, שהכל לטובה, החסרון הוא באדם, לא במעשה השם. כי כל מה שעושה השם זה לטובה. אתם רוצים לראות דוגמה שזה נכון? סיפרתי את זה כמה פעמים, נחזור עוד פעם. נגיד שאתם הולכים ברחוב ואתה לא מקבל ביזיון. עוצר אותך בן אדם, אומר לך, וואלק, בטח, נותן לך סתירה לתוך הפנים באמצע הקניון. מה אתה עושה? שמעת את השיעור על הביזיונות, ואתה אומר, אני מתאפק. הוא רואה שאתה מתאפק, הוא אומר לך, וואלק, פח, ביד שמאל, ישר לפנים. וכולם מתחילים למחוא כפיים, מבסוטים, הצגה, ואתה שותק. שותק, מחזיק, ביזיונות, זה הכל לטובה מן השמיים. והוא רואה שאתה שותק, עם שתי ידיים, פח, לתוך הראש. כמה אתה תשתוק? כמה תחזיק מעמד? עם כל הסיפורים וכל מה ששמעת ולמדת ונגיד שאתה מאמין וכל דו. כמה תחזיק מעמד? ואם הוא מתחיל עכשיו בסדרת בעיתות, ימין, שמאל, שמאל, ימין, מתאמן עליך כאילו אתה סק. וכולם מסתכלים ומוחים כפיים, לוקחים כיסאות ויושבים, ואתה באמצע מתנדנד מצד לצד, מתחיל להתנפח. כמה זמן תחזיק? לא תחזיק, נכון? די, חלס. זה שבר את הכלים, זה כבר. אז בואו אני אגיד לכם. הקדוש ברוך הוא נתן לכם נשמה, נתן לכם גוף, נתן לכם עיניים לראות, אוזניים לשמוע, אף להריח, פה לדבר, לטעום, דעת, בינה, חוכמה, יכולים ללכת, יכולים לגעת, כל, אתה מושלם. אתה לוקח את כל מה שהוא נתן לך, ואתה משתמש בזה נגדו. הוא אמר, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, אתה בכלל לא מתייחס לזה. מה אכפת לי מה הוא אמר? אני חי מה שבא לי, אני עזוב, אני בן אדם טוב, אני זה, אני לא, 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 לא. לא, אני לא מאמין בזה, 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 בזה. העיקר הלב, זהו, העיקר הלב. והבן אדם הזה עושה, ביזיונות לבורא יתברך. משתמש בכוח שלו ועושה נגדו. תאר לך שאתה בא לאחד שיש לו יום הולדת 70 שנה, ואתה מביא לו עוגה מיוחדת, 3 קומות, ואתה נכנס, מה הפנים שלך ככה צהובות, ואתה מחכה לראות איך הוא יפרגן, ואיך הוא יודע לך, ואיך זה, ויגיד לך תשב ופה, ותטעם העוגה וזה. והבן אדם בן 70 לוקח את העוגה, והוא אומר לך תטעם, טח, מדביק לך אותה לתוך הפנים, ואתה כולך ככה וחליפה, וזה לעיני כל האורחים שהגיעו לפניך, ורק אתה סופג את הדבר הזה. אתה יכול להבליג, אתה תישאר שם, הוא יזמין אותך, יושב כבודו, אתה תשב. אתה לוקח את מה שהשם נותן לך, ואתה מחזיר לו את זה בפנים, עם הכוח שהוא נותן לך, אתה מחזיר לו בפנים. מה הוא היה צריך לעשות ממך? פורפרה. והוא שותק, והוא סובל, והוא נעלב, ועוד, וזה לעיני כולם. ואתה ממשיך, ועוד יום, ועוד יומיים, ועוד שנה, ועוד שנתיים, ועוד 10, ועוד זה. ובן 70, אתה עוד ממשיך, כאילו אין אף אחד בעולם, רק אתה. נו, אז אם הקדוש ברוך הוא כבר נותן למישהו משהו, אז זה ברור שהוא נותן לו לטובתו, לעורר אותו. אדרבה, אלה שהם רשעים גדולים, הוא לא מעורר אותם. הם חושבים שבאמת אין אלוקים. הם עושים מה שהם רוצים, והם לא רואים שהם נענשים, הפוך, הם מצליחים מאוד. זה העונש שלהם. כי את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. אבא שאוהב את הבן שלו, מחנך אותו, מסביר לו, מדריך אותו. אבא שהתייאש כבר מהבן, לא מעניין אותו, הוא בא בלילה, לא בא, לא יבוא, יחזור, ילך, יטוס, לא מעניין אותו בכלל. הוא רק מקלקל לו את הילדים בבית, לא מעניין אותו. אז את אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לקח אותך לטיפול, הוא אוהב אותך, הוא דואג לך, הוא מדריך אותך, הוא מכוון אותך, תחפש. למה קיבלת עונש כזה? מה מידה כנגד מידה? ואם תצליח לעמוד על זה, תתקן. הכל יוסר בין רגע. אז חשוב שהאדם ידע מה התכלית שבשבילה הוא בא לעולם, וצריך לדעת שהכל זה מאהבת השם יתברך. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. והבית אהרון מקרלין, זכותו תגן עלינו אמן, שואל, למה לא אמרו כל ישראל יהיה להם חלק לעולם הבא? עולם הבא זה לא עכשיו, זה כשיהיה. אז צריך להגיד, כל ישראל יהיה להם. למה אומר כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא? הוא מתרץ, הכוונה היא, מי שיש לו שכל ודעת, ויודע איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם כל הברואים, ושכל מה שהשם עושה זה לטובה, הוא כבר טועם בעולם הזה מעין עולם הבא. למה? כי יודע שהכל זה לטובה, אין רעה בכלל. גם מה שאנחנו צריכים לעבור בגלל מעשינו, זה לטובתנו. מה? ילד שהתלכלך, נתנו לו לשחק, ירד למטה, התלכלך, חזר עם כל הבגדים, כולו מלא בוץ, הידיים שלו, הפרצוף שלו, כולו שחור. אמא שלו מכניסה אותו לאמבטיה, הוא בוכה. מה אתה בוכה? היא מצחצחת אותך, מורחת אותך, ג'ונסון אנד ג'ונסון. עושה ממך את המין מתוק שאפשר לנשק אותך והכל. מה לא טוב? לא הבנתי. לא, הוא רוצה להתלכלך וגם לא להתנקות. לא, אמא אוהבת, ילד התלכלך, מנקה אותו כל יום. גם הקדוש ברוך הוא, אם אוהב אותך, הוא מנקה אותך כל יום. כל יום הוא מנקה אותך. אם אתה לא ילד כזה שהוא אוהב אותו, אז הוא ישאיר אותך עם הג'יפה שלך, תישאר ככה. אז זאת אומרת, אדרבה, כשאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מטפל בך, זה אומר שהוא אוהב אותך. לכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, אפילו טיפונת לכלוך, טיפונת של חוט שערה, הוא לא משאיר לצדיקים. כל רגע הוא מנקה אותם. כל רגע. שיצח ומזוכח. אז לכן אומרים, כל ישראל יש להם. כבר עכשיו אתה יכול להרגיש מה זה העולם הבא. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, דואג לך, מנקה אותך, מעורר אותך, מסביר לך. מה לא טוב? זה ממש עולם הבא. אומר על זה רבי נחמן מברסלב, כשאדם יודע שכל המאורעות לטובתו, זה מעין עולם הבא. כמו שכתוב, באלוהים אהלל דבר, באדוני אהלל דבר. אלוהים זה שם של דינים. שם הוויה זה רחמים. בשניהם נאמר אהלל דבר. גם אם השם נותן על האדם דינים, צריך להלל לשם. גם אם נותן לו טובות ורחמים, צריך להלל לשם. בכל מקרה, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. אותו דבר. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. שבת זה מקל, מכות, משענת. זה לסעוד אותך. שניהם, אם זה מקל להכות, או מקל לשען, שניהם ינחמוני. כי הקדוש ברוך הוא משתמש בשניהם לטובתי. אין דבר שהשם עושה לרעת האדם. הכל לטובתו. כתוב, באחרית הימים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מה? היום הוא לא אחד? גם היום הוא אחד. אלא מה? אז אתה תדע שהשם אחד. מה זה אחד? המכות והטובות זה הכל לטובה. מה שמברכים היום, ברוך דיין האמת, לעתיד לבוא יגידו, הטוב והמתים. שמעתם דבר כזה? כי בסוף יש השם אחד, כולם יבינו שהשם אחד, זה לא יש פה אחד שנותן מכות ויש אחד שנותן טובות. זה אותו אחד שנותן לך רק טובות. אבל היום העיניים שלך לא פקוחות לראות את זה, וכשיגיע הרגע שיתגלה כבוד השם בעולם, כולם, כולם, כל בשר בעולם, כולם ידעו את האמת הזאת ברור. דוד המלך, כבר דיברנו על זה, שמעי בן גרה עבר לידו, זרק עליו אבנים וכילל אותו כללה נמרצת, והוא בתור מלך יכול היה להוציא אותו להורג, לא נתן לאבישי בן צרויה להרוג אותו, ואמר לו, השם אמר לו כלל. זה לא הוא. זה השם אמר לו כלל. כלב, אם אתה זורק עליו אבן, הוא רץ אחרי האבן, נשך אותה ככה, 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 ומחזיר אותה בחזרה. למה? הוא מבין שהאבן פגעה בו. אבל בן אדם מבין שאם זרקו עליו אבן, הוא לא מתנפל על האבן, על מי שזרק. אם השם זרק עליך משהו, זה הוא זרק. זה לא זה ששלחו אותו ואמר לך את הביזיונות, וזה שזה, זה רק בחינה של כלב. הוא רק נשלח. הוא רק נבח וביזה אותך, זה הכל. אבל זה לא הוא. מי שלח אותו? מי שיודע את זה מבין שאם השם שלח, יש פה מסר, אני צריך להבין מה המסר. המסר בא לטובתי או לתקנתי. מה הסם הכי טוב ביסורים? זה קבלתם. אם אתה מקבל את היסורים שבאים עליך בשמחה, בשוויון נפש, ויודע שאלה תרופות, אפילו שהן מרות, כי בדרך כלל התרופות מרות, אז האדם הזה בעצם יודע שהקדוש ברוך הוא מנוס ביום צר לי. יש לאדם צרות, זה המנוס שלו. כי הקדוש ברוך הוא עושה רק דברים לטובה. ואם זוכה להיות מן הנעלבים ולא עולבים, מאלה ששמחים ביסורים ולא מגיבים, אדם הזה מרוויח מדרגות שאין להם שיעור. כפרת עוונות, כל העוונות שלו עוברים לשני, כל הזכויות שלו עוברים אליו, הוא נקי, הברכות שלו, התפילות שלו, הכל מתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. אין כמוהו בעולם לפני השם, אפילו יותר מצדיק. כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וזה הרגע, הרגע מחק את כל העוונות שלו. אין, הוא צדיק מושלם. אין לו, לא נשאר לו גרם. אם הוא עמד בזה, אז לא כדאי להתאמן על זה? כשאנשים לומדים לחימה כזאת או אחרת, הם לומדים גם לספוג. אי אפשר רק לתת. חייבים להיות מוכנים לקבל. זאת אומרת, כמה שהוא לומד לקבל יותר, ככה הוא יכול לעמוד. אותו דבר, אם אתה מתאמן, היו חכמים והיו צדיקים שהיו מבזים את עצמם לבד, לא מחכים שיבזו אותם. היו עומדים מול המראה ומדברים כלפי זה שנראה במראה ומבזים אותו. והם היו יודעים במה לבזות. זה בשביל שאדם ירגיל את עצמו להיות חסין מפני הדברים. דרך אגב, להבדיל אין שיעור. זה תורה קדושה. אבל יש רשעים שעושים כסף מזה, והם עושים קורסים כאלה, שהם מזמינים אתכם, אתם משלמים להם אלפי שקלים לקורס בין כמה שיעורים, ואומרים לך, כלל אותה. ואומרים לה, שקט, אל תעני לו. אחר כך את כללי אותו. והם מבסוטים, אחד כלל את השנים, לוקחים את הכסף והולכים הביתה. זה לא מהתורה, זה לא השיטה הזאת, כן? אבל הם עושים כסף על זה. מסביר, רבי נתן מברסלב, בליקוטי עצות, בערך סבלנות, כמו שכל הרפואות סמים מרים, גם רפואות הנפש באות במרירות. ואדם צריך לזכות לרפואת הנפש. ועל ידי זה הוא מתקן את כל הסבל שיש לו בחיים. הביזיונות הם תחליף לייסורים. נכון שזה קשה, נכון שזה מריר, אבל עדיף לסבול ביזיון מייסורים בגוף ממש. ביזיון כואב וצורב לרגעים, אולי שעות אצל כמה אנשים. אבל יש דברים יותר גרועים, שאלו אנשים שחולים בבתי חולים, רותקים למיטות וכו' וכו'. תראו, כמה צרות, כמה טיפולים, כמה כדורים, כמה זריקות, כמה ניתוחים, כמה. אז לכן אדם צריך לדעת שהביזיונות זה היסורים הכי מתוקים שיכולים להיות. אין יותר טוב וקל מהם. וצריך לחיות בשלום עם עצמו. לדעת שהכל מהשם, וככה אתה עובר את זה בקלות. עכשיו, אנחנו נראה משל עם שני חולים. אם קיבלת ביזיון, תפיק ממנו תועלת, ותזכור את חמשת השלבים שלמדנו. אחד, זה להכיר את התכלית של האדם בעולם. שתיים, להכיר את הקושי בניסיונות, ביסורים. שלוש, להאמין שהכל מעת השם יתברך לטובה. ארבע, לא להיבהל מהטעם של התרופה המרה. וחמש, לחיות בשלום עם עצמך. אז עכשיו תראו משל, במחלקה פנימית של בית חולים, שוכבים ראובן ושמעון. זה לצד זה. בני אותו גיל, אותו רקע, מצב משפחתי, אותו מקצוע. לאחד יש 9 תפרים בקיבה, ולשני 9 תפרים בקיבה. מה ההבדל בין שניהם? ראובן מאושר מהמצב שלו, ושמעון אומלל מהמצב שלו. איך זה יכול להיות? ראובן ניצל ברגע האחרון מהפנדצית שעמד להתפוצץ בקרבו ולהרעיל אותו בכל גופו. הניתוח עבר בהצלחה, נשארה לו צלקת עם 9 תפרים בקרס. החלמה של ימים ספורים, בתוך זמן קצר חוזרים לפעילות שגרתית עם בריאות מחודשת. ראובן מבין שתשעת התפרים האלה יש להם תכלית, להציל אותו. והוא לא מתרכז בכאב אחרי הניתוח, הוא יודע שהייסורים נחוצים כפועל יוצא מניתוח חיוני שיציל את חייו. והוא שמח, שמח, עברתי את זה, ברוך השם, כאבים, כאבים עוברים. העיקר אני בריא וחי. שמעון, הפוך. הוא הלך בלילה, התנפלו עליו 3 בריונים, ניסה להתנגד, שלפו סכין, דקרו אותו בבטן. לפני שהוא צנח, גנבו לו את הארנק. מילא איבד את הסכום שהיה שם, אבל כל המסמכים האישיים הלכו לאיבוד. אחרי שהוא יחלים, עם 9 תפרים, הוא צריך ללכת ממשרד למשרד, לשחזר את הרישיון נהיגה, את התעודת זהות, את הכל, כרטיסי אשראי, שמעון אומלל. הוא איש טוב, הוא בעל חסד, שומר שבת, קובע עתים לתורה, אבל הוא לא מבין, למה מגיע לי כאלה ייסורים? ראובן יושב במיטה, שותה קוסטי, לומד שס, מבסוט, מרגיש בית מרגוע. נכון. התפרים טריים, עדיין כואבים, אבל מה זה כאבים מזעריים לקבל במתנת החיים? שמעון, במיטה הסמוכה, שוכב על הצד, דמעות של עלבון עדיין זולקות מלחייו, אין לו חשק לפתוח ספר, טועם טעם אפר בפה, בוכה, צועק על הכאבים. יש לו בדיוק אותם כאבים כמו ראובן. למה? הוא לא מבין, למה? למה קרה לי? למה קרה לי? ראובן לא שאל למה קרה לי אפנדיצית. הוא הבין, הוא ניצל. הגיע בזמן, עשו לו את הניתוח, עבר. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, אני בריא, אני חי, אני נושם. שמעון, מקטר, לא מקבל את הייסורים כמו שצריך. אז חוץ ממה שניתוח, וחוץ משגנבו לו את הארנק, וחוץ מהמסמכים, הוא עוד סובל את הייסורים והכל, ועוד זה ימשיך לו שבועות וחודשים, ימשיך לחשוב על מה ולמה. כי ראובן מבין את התכלית של הייסורים והוא מאושר. שמעון לא מבין מה הייתה התכלית שתקפו אותו. ההבדל בין עושר למכאוב זה פה. אתה מבין או לא מבין? אם אתה מבין שעשו לך חסד, אז זה קל. אבל אם אתה לא מבין, זה קשה מאוד. איפה זה נמצא פה? מי ששואל למה מגיע לי, ישקע בייאוש. אבל מי שרואה את הביזיון, כמו ניתוח חיוני שהוא צריך לעבור בנפשו, על ידי רופא חול בשר, מקבל בשמחה ובשלוות נפש. עכשיו תקשיבו טוב. בני האדם לא רואים את הנגעים של עצמם. אפילו גדולי הצדיקים התייגעו להבין את מה שאמר דוד המלך. דוד המלך חטא פעם אחת ואמר, "חטאתי נגדי תמיד." זאת אומרת, מעיניו לא משה החטאה שעשה עם בת שבע, שיצא מזה חילול השם. ועל הצדיקים נאמר, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וסביר שכל אחד מאיתנו יש לו פקלה, תיק של חובות כבדים משלו. מה הכי גרוע? שאדם יסיים 120 שנים פה, יגיע לבית דין וישלפו לו שם את המזוודות והקרונות של העוונות שהוא לא תיקן. אוי ואבוי לאותה בושה וכלימה. אחד מהגאונים, רבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב, זכר צדיק ברכה, בספר כל בוכים, הוא היה אחד מהתלמידים של רבי משה קורדוברו, זכותו תגן עלינו אמן, שהוא היה מריבותיו של הארי הקדוש, הוא אומר משל, בא מלאך רחמים לאדם כשהוא עוד חי, ואומר לו, ידידי, החשבון של החובות שלך בשמיים באוברדרפט חמור. לא מוכנים לתת לך יותר אשראי. אם לא תגיע להסדר חובות איתי עכשיו, שאני עדיין מלאך רחמים, אזי ישלחו לך מלאך של דין, ואז יהיה לך בכלל לא נעים. שואל היהודי, אז מה נדרש ממני? עד איכן הסכנה? המלאך אומר לו, תשמע, לדחות בתשלומים כבר אי אפשר. חיכו לך מספיק, לא התעוררת, שלחו לך כל מיני דוגמאות, שתבין, לא הבנת. עכשיו דורשים ממך תשובה חמורה, אתה צריך לטענות 713 תעניות. כמניין תשובה, שזה נמשך 5 שנים תעניות. היהודי עושה חשבון, רגע חכה רגע, מוציא מחשבון, ואומר לו, מה? יותר מ-140 תעניות לשנה? מה, אני אוכל לטענות 3 פעמים בשבוע, בלי שבת? איך אני אוכל לעמוד בזה? אני לא אוכל לתפקד. לא יהיה לי כוח ללמוד, לא יהיה לי אפשרות להתפלל. ומה עם פרנסה? איך אני אוכל לעבוד? ואתה עוד קורא לעצמך מלאך של רחמים. המלאך אומר לו, תשמע, אין בעיה. אין לך כוח לטענות? אין בעיה. אפשר להמיר 713 תעניות ב-713 ימי מחלת אולקוס. וממילא תשרף לך קיבה, ולא תרצה לאכול, כי זה כואב, יש פצעים בתוך המעיים. זה מתאים לך? אתה רוצה להחליף? אין בעיה, אני מלאך של רחמים, רוצה לעזור לך, בבקשה. אז היהודי אומר, חלילה, 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 אולקוס, רחמנות עליי. ולא תשמע, אתה רוצה לקצר את ימי הסבל? מה דעתך על התקף לב מסיבי עם 1.5 אשפוז במקום 713 תעניות האולקוס? היהודי, גבלד, גבלד, מה עם המשפחה שלי? המלאך אומר לו, המשפחה אתה שואל? כתוב לי בתיק שיש לך 7 ילדים. יש אפשרות אחרת להמיר את כל החשבון של החובות שלך וימות ילד אחד מהבנים שלך. לא, 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 חס ושלום. השם הטוב ישמרנו מכל רע. המלאך אומר לו, בסדר, אני מבין. בוא נראה את תיק הנכסים שלך. לפי מה שכתוב כאן, המצב שלך שפיר. יש לך דירה, חנות, רכב, תוכניות חיסכון, לחתונות של הילדים. הכל ביחד, 750 אלף דולר. הבית, בוא, הבית דין ימין לך כל יום תענית בסכום סמלי 1,000 דולר. אמנם תאבד את הדירה, את החנות, את הרכב, תפסיד 713 אלף דולר, אבל תישאר עם בריאות טובה ו-37 אלף דולר. זה לא מלאך רחמים? היהודי צועק, מה? אני אפסיד את הבית, הפרנסה, את הרכב? מה זה 37 אלף דולר? יש לי עוד 5 ילדים לחתן, אחד אחרי השני. אין לך אופציה אחרת? המלאך אומר לו, סליחה, רבי יהודי, אתה קשה עורף באמת. עוד לא הבנת את מצבך? כבר עברת 40 פעם חודש אלול, וימים נוראים, מאז הבר מצווה. במקום להתעורר ולשוב לשם בכל לבך כנדרש, צברת חובות. יש לי הצעה אחרונה, אבל בוודאי גם לא תרצה. הוא אומר לו, מה? נו, נו, תגיד כבר. הוא אומר לו, כל דבר הוא טוב יותר מהפסד הבריאות, אובדן הפרנסה, הפסד הבית, שלא לדבר אפילו על פגיעה בנפש. אין לי כוח לסיגופים ותעניות. מה עוד יש לך להציע? אומר לו המלאך, יש ברירה אחרונה, יזמין אותך להתפלל לפני העמוד בבית הכנסת המרכזי של העיר בליל שבת. יהיה קהל של אלפים, יהיו רבנים, מכובדים, וכל יתר טובי העיר. ויקום מישהו מתוך השורות בכל מחאה, שהוא לא מוכן שרמאי כמוך, נוכל וגנב, מפקיע שערים כמוך, יש לי הציבור. ואז הצטרפו עוד קולות, ואתה תהיה קרוב לעילפון מרוב בושה. אף אחד ממנקי הרחובות עד רב העיר לא יתערב לטובתך. תצטרך לרדת מהעמוד בספיגת ביזיונות נוספים, אפילו מן התינוקות ומעזרת נשים, ותהיה לך בושה שתבשל לך את הדם, ואסור לך להגיב. אם תוציא הגה אחד מן הפה, נכשלת בניסיון ולא יהיה לך כפרה. אבל אם תסבול 7 דקות ו13 שניות במקום 713 תעניות תחת מטר עלבונות בלתי פוסק, ואתה תקבל הכל בשתיקה ולא תקפיד על אף אחד מן המבזים, הביזיון הזה ירחץ וילבן את נפשך, ושר עוונך וחטאתך תכופר. ושר עוונך וחטאתך תכופר. היהודי צועק, כן, כן, אני מסכים, מסכים, תביא לי את הביזיון הזה. עד כאן זה המשל. מי שיש לו מוח בקודקוד, לא צריך לבאר לו. זה תחבולה נפלאה, לקבל ביזיונות, ולחשוב על עצמנו, שהמצב שלנו יותר גרוע מהבן אדם הזה. כל אחד יש לו פק עליה, הוא לא יודע אפילו כמה. הוא לא יודע כמה. אני לא מדבר על אלה שעוברים עבירות. אני מדבר אפילו על אלה שעוברים מצוות. כמה ברכות אתם מברכים עם כוונה שצריך לברך? כשאומרים שם השם אדון הכל היה הווה ויהיה. אלוקנו, תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם. מי? כמה? כמה? עכשיו כמה ברכות? נגיד כל יום יש 100 ברכות, כמה מהם עם כוונה? לא, אז תעשה חשבון כמה בשבוע, כמה בשנה, כמה ב10 שנים, שאתה ברכת סתם. לא כיוונת מה שכתוב בהלכה. כמה תפילות התפללתם בלי לחשוב מחשבות זרות? ואולי חשבתם גם מחשבות אסורות, בתוך התפילות, אז זה ביזוי. אתה עומד לפני השם להתפלל ולבקש ממנו, ואתה חושב על דברים אחרים, גרועים שבגרועים. מה זה? זה מצוות או עבירות? אני מדבר על עושה מצוות, לא מדבר על עוברי עבירות. תלוי איך עושים. אז כמה הפה קלה של כל אחד? אז ההצעה הזאת, צריך לחטוף בשתי ידיים. עכשיו נבין. אם היינו יודעים את טובת הביזיונות, היינו מחפשים אותם בשווקים וברחובות. ראשית חוכמה אומר, וישמח כאשר יחרפו ויבזו, שידע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ששלח לו ייסורים קלים כדי לטהר את עוונותיו. ויש עוד דוגמאות, אבל אני רואה שאתם עייפים, אז לכן אני עוצר פה. ואני אומר לכם, אם תשכילו להתאמן על זה, להיות מוכנים, כמעט אין יום, יומיים, שלושה, שמישהו לא עובר ביזיון כזה או אחר, או שחושב שלא כיבדו אותו כראוי, או שלא אמרו לו שלום יפה, או שענימו עין ממנו, הוא נפגע ונעלב. כולם פגיעים. אם בן אדם ידע שזה הכל מתנות, מתנות של מלאכי רחמים, שנשלחים להמיר את העונשים הקשים והאיומים בדברים קלים, הוא צריך להיות מאושר. אתם צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהמציא תרופה כזאת. אתם לא מאמינים לי? תלכו לבית חולים, תסתובבו במחלקות, תשאלו את האנשים שם, האם הם מוכנים עכשיו לצאת מהברוך שהם נמצאים, שיעמדו אנשים ויקללו אותם, יבזו אותם, העיקר שהם יהיו בדרך ליציאה מבית החולים. אומרים לו, מה המיטה שלך? עד שאתה יוצא מבית חולים, כל הבית חולים עומדים במסדרונות, כולם, והם כללים אותך, מבזים אותך, הכל, עד שאתה יוצא, ואז אתה לא צריך לחזור לבית חולים, אתה יוצא בריא. איך שעברת את הדלת, אתה בריא. מי לא יסכים? אתם לא מאמינים לי? לכו תשאלו בבית חולים, את אלה ששוכבים במחלקה פנימית. מוכן או לא מוכן? אז הנה, קיבלתם ממני מתנה שאין כדוגמתה. אפשר להרגיש כבר את העולם הבא בעולם הזה. אפשר להכיר את האהבה של הבורא יתברך. אפשר לראות כמה הוא מרחם, והוא ממיר דברים איומים וקשים בדברים קלים שחולפים, חולפים. אתה יכול להיות אדום, לבן, אבל זה חולף. אחרי כמה זמן זה חולף, חולף. ואם אתה עוד מבין כמה זה טוב, בכלל אתה מאושר מהרגע הראשון, ואפילו לא מתחלף בצבעים. הפוך, אתה נהיה אדמדם מרוב עושר. אני מודה לכם על ההקשבה. אחרי שיעור כזה אני אומר לכם, מה שהייתי צריך לעשות באופן מעשי, הייתי צריך לקלל אתכם ולבזות אתכם ולראות אם הבנתם. אבל אין לי אומץ. אם היה לי אומץ הייתי עושה את זה והייתי מוחק לכם את העוונות. זה לא טוב, אבל אין לי אומץ, מה אני אעשה? כן, למי שיש שאלות, בבקשה. תן לה.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב.
לעמוד, לשבת.
שבי, את שורה ראשונה.
אוקיי. אני לא ממש יודעת מאיפה להתחיל. אני אתחיל מהסוף. היום יום שלישי. וקרו שני דברים מעניינים, ואני אקשר אותם למה שאני רוצה להגיד אחר כך. א', היום שמעתי שהייתה פצצת עדף של הרוסים באוקראינה באיזשהו מקום.
וקום.
שזה סוג של משהו גרעיני, משהו די חריג וקיצוני למעט מה שהיה עד עכשיו. וב', אני כאן אצלך עכשיו ואני אסביר מה הקשר. ביום שישי האחרון אני אמרתי לבת הגדולה שלי, שביום שלישי יקרה משהו שישנה את פני המלחמה. יקרה לכאן או לכאן. אני עוצרת, אני חוזרת להיום. היום בבוקר נכנסתי לאינטרנט וביקשתי מהקדוש ברוך הוא איזושהי דרך להגיע אליך. כי אי אפשר להגיע אליך, כמעט. יש לך עובדים וסרט שלם. מה שאני מנסה להסביר, ואני בחורה מאוד פשוטה, כמעט כל מה שאני מבקשת מהלב, אני מקבלת. לפעמים באותו יום, לפעמים אחרי כמה ימים, כמו שיכולתי להגיד מה קרה היום ביום, מה הולך לקרות, יש יכולות של תפילות ודברים שאני פשוט חי על ניסים, ולא מהיום, ואני לא עפה על עצמי, ואני בחורה רגילה לגמרי. אין לי דרך להסביר את זה, זה פשוט מעל הטבע, זה מצבים שאין לך מה לאכול ואין לך כסף, ופתאום זה מגיע מאיזה מקום, ואי אפשר לתאר בכלל. מצבים בלתי אפשריים שאי אפשר לתאר, שאני מבקשת עם דמעות, וזה, אני לא יודעת אם יש 48 שעות שזה מסתדר.
פעם ביקשת מתפחת?
רגע, אני תכף אספר לך על עצמי, אתה תאהב את זה מאוד. אני עושה פאוזה למה שאמרתי ואני אחבר. אני אישית מרקע דתי, חרדי, חילוני. בית, מה שמזרוחניק, בתי ספר בעיקר חרדיים, סביבה חילונית. יופי של יציבות זה עושה. לי אישית, בי אישית זה עשה שמות. אני מצד אחד מאוד התחברתי לחיים התורניים, מצד שני התמודדתי עם הרבה דברים שמסביב. הייתה לי תקופה בחיים שהייתי מאוד, מאוד שמרתי מצוות, ואחר כך, ברוך השם, היה לי חיים מעניינים. אני היום נמצאת במין סיטואציה שקרה לי משהו בדרך. יש לי אמונה בלנקו בקדוש ברוך הוא, שאני אפילו לא יכולה להתחיל להסביר לך כמה. בצד השני, קרה לי מין נתק בכל מה שקשור לתורה ולקיום המצוות. שוב, אני ברכת, אני... המון דברים אני עושה, אבל נהיו לי פתאום שאלות שאני לא מבינה מאיפה הם הגיעו, אפילו על סיפורי התנ"ך, על קריאת ים סוף, על כל מיני דברים שפתאום אמרתי, לא יכול להיות שזה קרה, זה כמו סרטים של שפילברג, אני לא צוחקת אותך. כל מיני שאלות של מה אתם מדברים איתי, שהמתים זוכרים את החיים, וחלומות זה אחד מ-60, שינה זה אחד חלקי 60 ממוות, שאנחנו לא זוכרים כשאנחנו חולמים שאנחנו קיימים, אז למה אתם מדברים איתי שהמתים זוכרים את החיים? אני לא זוכרת, אבל כל מיני דברים מאוד מהותיים, כביכול או לא כביכול, שנהיה לי מין נתק בקטע של ה... אני לא יודעת לקרוא לזה התורה עצמה, אבל אני מאוד מחוברת לקדוש ברוך הוא. אבל אני לא מצליחה עד היום, ואני כבר סבתא, אני גרושה. ואגב, לגבי הכיסוי ראש, הרבה אמרו לי שלא צריך וכן צריך. אני עד היום לא מצליחה להתכוונן על עצמי. משהו עוצר אותי, אין לי הסבר מה זה. אני לא מבינה מה קרה לי בדרך.
שתי מילים.
כל דבר, אני אומרת לטובה וזה, ואני כזה. היום בבוקר, השבוע גם כן, ממש דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, אמרתי, אני די, די. הבוקר הכנסתי לאינטרנט, והסתכלתי באיזשהו סרטון על גילה דורפמן בפעם ה-5000. אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת איך אתה עושה את זה. היום אני רוצה תשובות. די. הבת דודה שלי באה לבקר אותי, שאנחנו כמעט לא נפגשות, היא הפסידה רכבת. בגלל שהפסידה רכבת, אז פתאום במקרה עברה מכונית ואמרה, אמנון יצחק פה בעצמאות. ולא הייתה אמורה להפסיד רכבת ולא... אין לי צירופי מי, אני לא מצליחה להבין כלום ממה שקורה, אני בן אדם עם יכולות רוחניות, נקרא לזה מיסטיות, whatever, מאוד גבוהות, בצד השני, אני לא יודעת מה, למה יש לי ברקסים ומה קרה לי בדרך, אבל אני לא יכולה להמשיך לחיות ככה יותר, אני לא יכולה.
הבנתי, די, הבנתי.
אני לא יודעת להגיד מה הבעיה אפילו.
הבעיה שלך זה שתי מילים יצר הרע, שראה שאת לקוחה טובה, והוא שומר, תקשיבי רגע, והוא שומר עלייך. שלא תשמתי לו מהיד, והוא ממציא לך שאלות, בשביל שיהיה לך סיבות להישאר תקועה עדיין, ויש פתרונות, יש לי באתר שופר.tv, הקטע מומחה. כל השאלות שלך, עברנו אותן אלפי פעמים. יש שמה למעלה מ-2,000 תשובות לכל השאלות מכל הסוגים. כל מה שהזכרת עכשיו, 3 שאלות, כל אלה נמצאים שם, גם אני יכול לענות לך עכשיו, אבל את צריכה להבין. זה לא השאלות, שאלות הוא ימציא לך כל הזמן. אבל ברגע שאת אומרת שאת מחוברת לבורא... רגע, אם את מחוברת לבורא, אז את יודעת שהוא נתן תורה. אם הוא לא נתן תורה, אז... תקשיבי, תקשיבי. אם הוא לא נתן תורה, אף אחד לא יודע מה הוא רוצה. אז מה שווה שהוא ברא את העולם, אם, לא, אם אף אחד לא ידע מה הוא רוצה? אם אני עשיתי מכשיר, ואין הוראות למה הוא משמש ואיך משתמשים בו, אז איך אני רוצה לשווק אותו, ומי ישתמש בו וינצל אותו? מי ישתמש בו? אז אדם עם שכל, טיפה שכל, יודע שכל דבר, ולו הקטן ביותר, את רואה אפילו הספוג הזה, את רואה? הספוג הזה יש לו סיבה, לא שמו אותו סתם. וישבו מהנדסים ותכננו וכמה צפיפות צריכה להיות בשביל שזה יבלום את ההד שיוצא מהכל וירקח וכו'. אין דבר שנעשה בלי סיבה וטעם והיגיון. לברוא עולם שלם עם ברואים מכל הסוגים, טריליונים, בלי להסביר להם מה הסיבה שאתם פה וגם למה אתם הולכים בסוף, אז בשביל מה באתם לכאן? את כל זה הוא שכח להסביר? זה נקרא אלוקים?
אני סליחה, אני לא אמרתי שאני לא מאמינה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה.
לא, תורה, תורה.
אני לא אמרתי שאני לא מאמינה שלא נתן תורה.
אז בתורה את אומרת שיש לך שאלות על הסיפורים.
אבל בצד השני של הדברים אני לא...
רגע, אבל...
אני לא איזה חילונית מופקרת ואני לא יודעת מה.
אמרת שיש לך שאלה על הסיפורים כגון קריעת ים סוף.
פתאום צץ לי.
הצץ לי, הצץ לי הזה. קוראים לו יצר הרע. ולכן את צריכה להאמין, או שאת מאמינה, כמו שאת אומרת, ומדובקת בבורא, במיסטיקה וכו'.
לא מיסטיקה.
ככה אמרת, שיש לך דברים שהם כן, הם מעבר...
מה שאני מבקשת.
מעבר לזה, כן. לא יודע איך לא ביקשת עד עכשיו שני דברים.
ביקשתי.
אחד.
משיח. לא מספיק.
שיעיר את עינייך, ושתיים, שיביא את המשיח, ואז לא צריך לשאול שאלות, הוא יסביר לך.
משיח כבר פה, זה בסדר.
אז עכשיו תביני, הנקודה היא פשוטה. צריך לצעוד קדימה. אם עושים צעד אחד, אחד קדימה, אחר כך הכל זה פשוט. אם תסכימי לשים כיסוי ראש, כי גרושה חייבת, לא כמו אלה שחרטטו אותך שלא, אם תשימי כיסוי ראש, ברגע הזה, ליצר הרע, אין מה לבלבל לך את המוח, כי כבר זהו, החזות שלך אומרת שאת חרדית. ובתור כזאת, כבר לא שואלים שאלות טיפשיות של חילונים בסמינר ראשון, שבאים לשאול מה זה, מי אמר שמה, מה, נגמר. היית בזה, את יודעת מה זה, צצו לך שאלות כשאת החלפת פאזה, וממילא זה השאיר אותך בצד ההוא בנוח. כי כשיש שאלות, אז זה לא מציק ומייסר. אבל אם אין שאלות והכל ברור שזה נכון, אז איך אפשר לעשות סתירה במציאות שיודעים?
אני לא הלכתי לחיים חילונים בקטע של אנטי ועושה כל מיני דברים.
לא צריך.
אני פשוט הפסקתי לשמור כל מיני דברים.
אבל כלום, ממש כלום.
אני עדיין שומרת חלק.
אבל הרשית לעצמך כמה דברים שלא הרשית קודם.
אני לא עושה את זה בכוונה.
ברור שלא.
נהיה לי מין בלוק כזה.
אתה עושה את זה בכיף, כן, בלי כוונה, אבל בכיף, לא עשית דברים רעים לך. עשית דברים טובים לך, כי נוח לך. זהו, זה מה שיצר רע מציע לכולם. למה אתה תגביל את עצמך ותסגור? תהיה פתוח, תרוויח את זה ואת זה, גם מזה וגם קומסי, קומסה.
אבל יש דברים שאני באמת לא מבינה.
את לא מבינה, יש...
לא מבינה את ההיגיון שמאחוריהם.
לא צריך להבין, קודם כל לא צריך להבין. את מבינה איך עובדת המצלמה? לא. אז מה, את לא יכולה להשתמש בה? את לא
יכולה, מה הקשר?
אותו דבר בתורה. לא מבין, משתמש. גם אם אני לא מבין, משתמש. מה? אני אלוהים? אני יודע כמוהו? אני רבי שמעון בר יוחאי? אני הגאון מווילנה? אני למדתי את כל התורה בשביל שאני אבין? עוד לא התחלתי ללמוד ואני רוצה להבין? איך אתה רוצה להבין בלי ללמוד?
כי אתה מדבר על...
אתה רוצה להיות רופא בלי ללמוד 5 שנים? איך תהיה רופא? לא, ראיתי את סבתא שלי, נתנה תרופות. ככה אתה רוצה להיות רופא? יש לי שאלות על סבתא שלי. מי זה סבתא שלך? צריך ללמוד. תלמדי, תדעי. על כל שאלה יש תשובה, לי לפחות. ואני אומר לך כתובת, הקטע מומחה, אם תשאל לך תשובה, שאלה שלא הבנת, אני נמצא כל הרצאות שלי מפורסמות, תגיע לעוד אחת, תכין רשימה, ואני אענה לך לפני כולם, על המקום. למה? כי על כל שאלה יש תשובה. מי שלמד יודע, מי שלא למד, יש לו שאלות, בטח. גם אני יש לי שאלות. אני במתמטיקה יודע עד גבול מסוים. מגבול מסוים אני צריך לשאול שאלות.
זה מעבר לשאלה. זה דברים שהם באמת... אני יכולה לתת דוגמה אחת, לא על זה.
בבקשה,
בבקשה. אז זהו, אני לא רוצה, יש פה בטחות אנשים שרוצים לדבר.
בבקשה.
הקטע שאתה הזכרת את זה מקודם, בין שאר הדברים, לגבי חילול שבת והסקילה ותאונות דרכים שיש כיום,
כן.
שזה בעצם אנשים, הורגים אנשים,
נכון.
בשם הדת. בצד השני, כתוב לנו לא תרצח. איך זה מסתדר?
פשוט.
איך?
פשוט. פשוט. בארצות הברית מותר לרצוח?
לא.
איך הם מוצאים להורג אנשים שרצחו?
מידה כנגד מידה.
בשטרי מגנדו חון ג'רמיו. ראית? אפילו אמריקאים ענו לך. זה שאלות, בחיית, נו תרצי, נתחיל מטפחת ודי, מספיק. את רוצה לצאת מהספקות, את נסעת, ואמר לך מישהו, פה נמצא אמנון יצחק, בדיוק מה שביקשת מהשמיים.
נכון.
אז מה את רוצה? אז הגעתי לפה, ואני נותן לך את מה שרצית, ונגמר הסיפור, ועכשיו אין לך יותר קושיות, נגמר. מה עוד את רוצה עכשיו?
היא שואלת גם, כן. שאלה אותי, למה היא לא מחוברת?
למי? למי?
היא באה אליי לשבת לדוגמה.
כן.
והיא אמרה לי, חיכיתי לרגע שהשבת תיגמר, אני מרגישה שאני לא מחוברת.
ברור שלא, כי עד עכשיו היא לא החליטה מה שאני אמרתי לה להחליט עכשיו. מרגע זה והיא לך, תלכי אליה עוד פעם, תראי איך השבת תהיה פנן.
אמרתי לה שתבוא כל שבת, למה שבת אחת?
לא, מספיק עוד אחת שהיא תראה שאני צודק. רק כשיש החלטה, מתחילים להרגיש את הטעם. החלטנו עכשיו, הנה. כשמחליטים את מה שאני ביקשתי, זהו, אמרת שאת רצית אותי, באתי. תקיימי את מה שאת צריכה לעשות, שלום. קדימה.
תאר לי בנו לעובדך באמת, ותאר לי בנו לעובדך באמת, ותאר לי בנו לעובדך באמת. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך.
עכשיו תראו איך הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנות שלו, אתם רואים מה זה? הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנות שלו, מחזיר אותה בחזרה אליו לחיקו, ומהיום תראי שהוא ילווה אותך אחרת ממה שהיית. בלי ספקות, בלי שאלות, כל השאלות שלה זה חרטה ברטה, בשנייה אני פותר אותם. אין שאלות, זה רק התחמקויות, לא שלך, של יצר הרע שלך, שהוא גם אצלי, אצל כולם. אבל צריך לדעת להתמודד איתו. קודם כל אומרים לו, תשמע, לא תזיז אותי ממה שאני. זהו, עכשיו דבר מה שאתה רוצה. הבנת איך עושים? תשאל, אין בעיה, אני שומר את השאלות, אני אשאל אותם פעם. אבל כרגע אני לא זזה כי הוא זה, מאבא שלי שבשמיים. הוא ברא אותי, הוא הביא לי את הנשמה, הוא ייקח אותה, אני צריך למסור לו דין וחשבון. מה אני אגיד לו, שערערתי עליך? חששתי שאולי לא מדויק? אמרתי גם, מה תגידי? לא תוכלי להגיד שום דבר. יראו לך שכל השאלות הן טיפשיות, לא נבראו כאלה שאלות, זה רק יצר הרע שמרמה את האנשים. זה בדיוק כמו הפייק ניוז של התשקורת. את לא אמרתי את ולא, לא אמרתי, אבל יש היום, את יודעת, ערוצי הטיפש עשרה. את מכירה את ערוצי הטיפש עשרה? את לא מכירה את ערוצי הטיפש עשרה? יש ערוץ 11, 12, 13, 14, כל הטיפש עשרה האלה. כל אלה, הכל הצגות, הכל רמאות, השקורון הרמאות, הזריקות רמאות, הכל רמאות, הכל פייק ניוז, ומראים את זה גם, ולא אכפת להם. ואנשים מאמינים להם, וצצות שאלות, וזה, ואת רואה שפתאום כולם עושים יום לשוויון מגדרי, וכל מיני דברים איומים וגרועים שאת לא מבינה, ואת כבר לא אימא, את הורי א', והיא הורי ב', והוא זה, ומשנים את כל העולם, ורוצים שאת תהיי מוטציה, ואת לא תהיי בכלל אנושית, ואת תהפכי להיות DNA מהונדס, וזה מה שעושים עכשיו, רובוטיקה וסייבורגים ושלום על העולם. זה התוכנית. ואנשים, עכשיו זה הזמן להתחבר לקדוש ברוך הוא באמת, כי מי ינצל בגוג ומגוג שעלולה להתפתח כל רגע? אמרת, וקום היום, וקום. הווקום הזה ישאב את כל המעצמות בסוף לבלגן, שיכול להיות גוג ומגוג עם פצצות אטום כמו שתיארנו לפני 35 שנה. זה מוכרח להיות וזה יהיה, ומי ינצל? כל מי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים. זהו. עכשיו השבת את אצלה עוד פעם, תכיני לה גם מאכלים שהיא אוהבת, כן? שלא תתלה באוכל אחר כך. כן, שאלה נוספת. תן לגבר הזה קודם, כן?
ערב טוב, כבוד הרב.
תוריד רק את המסכה שאני יודע עם מי אני מדבר, כן.
יש לי חירות איתך לפני המון המון שנים מהקרם, שהיית מגיע למסעדת חבורה.
כן, מה היית עושה שם?
הייתי מגיש לך אוכל לפעמים.
יפה, כן.
בכל אופן, רציתי להתעס או אפילו לשאול, לא יודע מה זה אומר, אבל לפני שנתיים עשיתי תאונה עם אופנוע וריסקתי את הרגל, ושם מההשפוז, מההתחלה, היו כל מיני דברים שהם לא נכונים שעשו לי. לא עשו לי סיטי, עשו לי רק רנטגן, אמרו לי שאין לי כלום ברגל, שאני מנקה, המליצו לי לעשות פיזיותרפיה. עצם העובדה שעשיתי פיזיותרפיה פגעה לי ברגל יותר ממה שזה קרה. אני מושך את זה כבר שנתיים, ואני בחור מסורתי, מאז ומתמיד. וזה הוריד אותי המון. הגעתי למצב שאני כבר בקושי מניח תפילין, אני נלחם על הדברים האלה. אם זה ללכת לבית הכנסת זה במלחמה, אני כבר נוטל כדורים לראש. עברתי הרבה. ועברה עליי אפילו שנתיים שמאוד קשות, מאירוע לאירוע, זה אירועים מתגלגלים. אמא שלי נפטרה, אשתי עשתה תאונה, חלינו בקורונה כל המשפחה, תעבו אותי למשפט, זה ממשיך. מה אני אמור לעשות?
להבין למה הייתה המכה הראשונה ולהתנפל על הרופאים ולא על הקדוש ברוך הוא.
אני לא מתנפל על הקדוש ברוך הוא. לאורך כל הדרך אמרתי גם זו לטובה.
אמרת שירדת ברוחניות.
הקושי, כן.
אין קושי. אדם אפילו שהוא שוכב בבית חולים, אפשר שמישהו אחר יניח לו תפילין. אין קושי, רק לא רוצים, אומרים שקושי, אין קושי. הפוך, במצבים הכי קשים, כתוב שאדם צריך ללמוד תורה אפילו ביומו האחרון, אפילו בעל יסורין, אפילו בעל ילדים, כל בן אדם לא מפסיק מהמצוות, רק אונס גמור רחמנה פטרה. לא, אז הוא לא פטור משום דבר, הוא יעשה עם הקושי, והוא יקבל פי 100 שכר, כי מי שעושה עם קושי, משלמים לו לפי הצער. אבל היית צריך לברר מה הייתה הסיבה שהשם החליט שיהיה לך תאונה. אם היית מבין, אז לא היית מתגלגל שיסבירו לך עוד פעם ועוד פעם בדרכים שונות. כי מי שלא מבין, זה כמו שנותנים לך התראה, לא שילמת חשמל, מקבל פתק אדום. ומטרים בך אם לא נתק לך את החשמל, וכן הלאה. אם אתה מבין, אז אתה משלם אחר כך באיחור זמן ופותר את הבעיה. אבל אם לא, אז זה ממשיך. אבל אם בן אדם חושב שתאונה זה מקרה שקורה בדרך כלל, מישהו לא נזהר פה וקרתה תאונה, והוא לא מבין שזה בהשגחה מהשמיים לסיבה כמו שלמדנו היום, אז הוא לא מנתח את הדברים נכון, אז הוא עובר ניתוחים ועובר בלגנים ועובר הכל, ולא מבין. אי אפשר להתעלם מכל שדר שהקדוש ברוך הוא נותן. ואתה צריך לפשפש באותו תאריך, נכון לאותו זמן, מה היו החסרונות שלך בעבודת הבורא? נגיד, לא היית רץ לבית הכנסת בזמן, היית מאחר או מדלג על תפילות. כתוב שאם בן אדם רגליו לא רצות לתפילה, אז רגליך לרע ירוצו. ואז חלילה רצים לבתי חולים, לטיפולים, פיזיותרפיה, קיבועים וכל מיני דברים. לדוגמה אני אומר, כן? יש כל מיני סיבות, צריך לבדוק, הרגליים נפגעו, לאן הלכו הרגליים?
איפה אני בודק את זה?
הנה, אני נותן לך דוגמאות. כל מה שקשור לרגליים במצוות אתה צריך לבדוק. נגיד היית הולך סתם, אני אומר, זה לא אתה, אני מדבר על ההוא. היית הולך עם הרגליים למועדון, היית הולך לכדורגל, היית הולך עם קומות, נגיד שאסור, השתמשת ברגליים לדברים שהשם לא נתן ולא ייעד למקומות כאלה. זה סיבה שירמזו לך ברגליים. לא הלכת על בתי כנסת, היית צריך ללכת בתי כנסת, היית צריך ללכת לככה וככה וככה. לא עשית עם הרגליים מה שצריך. אז לכן הרגליים נפגעו. אדם לא נותן צדקה או גונב או גוזל או משהו, ייפגע בידיים. אדם לא מניח תפילין, הוא יכול להיפגע ביד שמאל. אדם שומע דברים אסורים, הוא יכול להיפגע באוזניים, דלקת באוזניים, יכול להיות חרשות, יכול להיות כל מיני דברים. אדם עובר עבירות בעיניים, יכול להסתמל, יכול לקחת כל מיני דברים. כל עבר ועבר בגוף זה כנגד מצוות בתורה. צריך לבדוק מה המצוות התלויות באותם העברים שהן נפגעו, ואז לפשפש, לחזור אחורה להתבונן, האם הרגליים שלי הם רק לטוב הולכות, לא הולך איתם למקום לא טוב, לא משתמש בהם לזה, או לא משתמש בהם בכלל למה שהן מיועדות וכו' וכו'. ואז הבן אדם יכול פחות או יותר לעלות על כיוון. אם הוא לא יודע בשום אופן, למה זה? אז אם הוא לומד תורה, קובע עכשיו, נגיד היית לומד, נגיד שהיית לומד שעה כל יום, נגיד. אז אם הוא מוסיף עכשיו עוד שעה, הוא מתקן את הכל. אם אדם למד פרק, ילמד שני פרקים, מתקן. וכן הלאה. אם היית בא לחכם, שהיה אומר לך מה צריך לעשות, הלכת לרופאים. הרופאים מטפלים בגוף, אבל לא בבעיה.
הלכתי גם לחכמים.
ומה הם אמרו לך לעשות?
כל מיני קמאות ודברים כאלה.
אתה מבין, לקחו כסף.
מציעו לנו כספים.
בדיוק, זה נו, מה חשבת? זה חכמים. זה החכמים בריבוע.
זה אנשים מקובלים.
זה מקובלים, בלי קבלות. מקובלים. זהו, לא קיבלת מאף אחד קבלה, נכון? זה מקובלים.
אני עדיין לא מבין, מה אני עושה?
אמרתי לך.
לא מצליח להבין.
אני עכשיו מסביר לך כבר. אני חושב שכולם מבינו מה שאמרתי לך. אתה תבדוק ברגליים מה אתה לא עשית טוב. אם זה בצד שהלכת לכיוונים לא טובים ברגליים, או שלא השתמשת ברגליים לכיוונים הטובים שצריך. קודם כל, ותעשה תשובה על כל העבירות שאתה יודע שאתה עשית, ודבר נוסף, תוסיף בלימוד תורה אם אתה לומד בכלל קבוע. אם לא, תתחיל לקבוע זמן ללימוד תורה קבוע. כי כשאתה לומד קבוע, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא כל יום. זה כמו אינפוזיה, אדם שאין לו מזון, הוא לא יכול להכניס מפה, מכניסים לו מבריד. אותו דבר, לא היה לך אינפוזיה, לא היה לך מזון רוחני, תכניס. ברגע שתכניס, תראה שהקדוש ברוך הוא יאיר פנה בלך.
זאת השם.
בהצלחה. שאלה, כן, לבן אדם בסוף שמה? אני אתן לה כבר. תן את המיקרופון השני, שנייה, שנייה. תן לה לברך על המטפחת שהחיינו. לא חשוב, אחר כך.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
אמן. כן. כן אדוני.
ערב טוב כבוד הרב. אני לפני 25 שנה הייתי בשיעור תורה שלך, אז הייתי ילד בן 16, זה היה ממש פה קרוב, בבית כנסת מרום ישראל.
זוכר הגדול.
כן. ואז היה בדיוק ההתחלה של כל הגל של החזרה בתשובה, שבאמת בהרצאות הראשונות היית מדבר איתנו על אחרית הימים, ושעומד לבוא משיח, ושהולכים לקרות ככה וככה דברים. עכשיו, עבר קצת זמן, אומנם 25 שנה, אבל היום אנחנו מתחילים לראות הרבה דברים שמה שדיברת אז, שבאמת מתחילים לקרות רסמי, כאילו זה כבר, אני מרגיש כאילו אנחנו עכשיו במשחק הכדורגל בדקה ה-90 לפני שבא משיח, ככה ממש, מאז מה שקרה בשנתיים האחרונות.
אתה ממש צודק.
אז תראה, עכשיו אנחנו, בוא נגיד, בסדר, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, משתדלים לשמור מה שאנחנו עושים, מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא צדיקים גמורים. אבל רציתי לדעת, כי זה ממש מדהיג, זה מתחיל כבר להדיג, כי אתה רואה את כל הסימנים שבאמת הגאולה מתממשת ובאה, ואתה רואה את כל הסימנים. עכשיו, בן אדם שלא 100% שומר מצוות, אנחנו רוצים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שחס וחלילה נהיה, כאילו, שנרגיש שאנחנו ראויים לראות ולזכות את פני משיח בעזרת השם. בקרוב, אמן.
אמרתי.
מה אנחנו צריכים לעשות? כי אנחנו ברמה הרוחנית לא עכשיו, לא כולם, כן? אני מדבר על עצמי.
שמעתי.
מה אנחנו צריכים לעשות בשביל להרגיש בטוחים שנעבור את זה בשלום, את כל המצב?
דבר ראשון, אתה צריך ללמוד תורה כל יום וללמוד שולחן ערוך. ששם כל ההלכות שחייב כל יהודי ויהודייה לעשות. בלי זה, אם אתה לא יודע בכלל מה צריך לעשות, איך תקבל פני משיח? הוא יגיד לך, אתה לא התייחסת לספר ההוראות של הקדוש ברוך הוא. אז איך אתה רוצה לקבל פני משיח? במה? במה? שאתה אפילו לא התעניינת מה, איך משיגים את הגן עדן, איך בורחים מהגיהנום, איך מרוויחים את העולם הזה. לא למדת אפילו את הדבר המינימלי שאתה צריך ללמוד. זה אחד. שתיים, אתה צריך לעשות חסדים כל יום. למה? כל מי שעושה חסד מתחסדים איתו גם מן השמיים. זאת אומרת, חסד זה לפנים משורת הדין. אם אתה עושה חסד עם בן אדם שאתה לא חייב לו, אז גם לא חייבים לך מהשמיים. לפי מה שאתה מתאר, לא חייבים לך. אבל בגלל שאתה עשית חסד, התחסדו גם איתך. אז לכן, גם כשיבוא גוג ומגוג, אם היה לך גם תורה וגם גמילות חסדים כל יום, יומם יצווה אדוני חסדו, יומם, כל יום שיהיה חסד. אם אתה עושה ככה עם הבנים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, כולנו, בנים אתם לשם. אם אתה עושה חסדים עם הבנים שלו, הוא יתחסד איתך גם. אבל צריך תורה, ללמוד שולחן ערוך ולקיים את המצוות, גמילות חסדים ואתה מסודר.
מקווה שנספיק את כל זה עד שיבוא משיח.
אפילו אם קיבלת על עצמך עכשיו, אתה תתחיל ממחר, והוא יבוא מחר בצהריים, אתה מסודר.
תודה הרב.
בהצלחה. שאלה אחרונה, הנה הגברת פה, תודה. אתן לכם ברכות תכף.
לגבי השיעור ששמענו על הביזיונות, אז רציתי לשאול, במידה ונגיד לא מבזים בפנים, אלא כאילו מתגלה שכאילו מאחורי הגב היו הרבה ביזיונות והוצאת שם רע ושקרים, דברים שהם לא נכונים והכל. ואני קראתי הרבה נגיד כאילו הלכות והכל שצריך לא להתייחס, לא... לא
אם
להגיב,
את, אם
לא,
את מעבירה אבל... על המידות ולא מחזירה, מתכפר לך עוונות, עוברות הזכויות של מי שלבין את פנייך בפני האחרים, העוונות שלך עוברים אליו ואת מסודרת. את יכולה לשלוח לו שוקולד מריר ולומר לו תודה על המתנות ששלחת לי והכל בסדר. את צריכה לשמוח, החפץ חיים בכלל אבל... למה אין לו דבר כזה?
אבל כאילו אנשים מסוימים שהיו משותפים נגיד לשני הצדדים באים, אז רואים כאילו ואומר... המחשבה שכאילו חושבים עליי דברים שהם לא נכונים או משהו
מה,
כזה
אז עליי לא... מדברים מאות אלפים ואומרים שאני אדם הכי מסוכן באנושות, אין כמוני מסוכן, אין פוטין קטן לידי את מבינה מה הבעיה, מה זה מפריע לי, אני מחייך הולך, עושה מצוות, בשלום.
ואין לי זכות לפי התורה כאילו להוכיח את...
אם אומרים שאת גנבת נגיד, וגנבת משהו, ויוצא עלייך שם רע, ומתחילים להאמין לזה, מותר לך להגיד שזה שקר גמור, ולהוכיח את הדברים. אם אומרים שאת טיפשה, את לא צריכה להוכיח את זה, כי אם את חכמה, את מבינה שמי שאמר הוא טיפש. ואם זה דברים שזה לא נוגע למשהו שזה עלילה שממש, את יודעת, חייבים להתגונן מפניה, אמרו, אז מה הם אמרו? קחי את זה כליל. יש היום תריסים כאלה. מגיפים אותם ולא רואים יותר כלום. תודה רבה לכם.
הכל יודוך והכל ישב בחוכה הכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יאמרוך והכל ישבחוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל יאמרוך והכל ישבחוך קדוש כשם היא הכל יודוכה והכל ישפוכה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם
Yeah.